Tiens, on a fait un rêve. טוב, מה שאני רוצה לעשות היום זה לסיים את הסדרה שלנו בעניין התשובה בהשלכה נוספת ליוסי אמורה להיות קצת מוכרת, לפחות החלק הראשון המאמר שכתבתי לספר שהוציא הקטן שלו החלק הראשון, אבל יש מאז נוספו עוד חידושים אני צריך לכתוב את זה עוד מתישהו באיזשהו מקום, זה יוצא ארוך טוב, בעצם מה שאני רוצה לדבר זה בשאלה האם תשובה מועילה בבית דין של מטה קצת באתר גם דיברתי על זה התפיסה המקובלת היא שלא תשובה לא מועילה בבית דין של מטה, אם בן אדם מתחייב מלכות או מיטה או איזשהו עונש שלא יהיה גם אם הוא עשה תשובה הוא עדיין יענש זאת אומרת הוא לא נפטר בזה שהוא עשה תשובה המקור העיקרי שמביאים לעניין הזה זה משנה בתחילת פרק שלישי במכות המשנה אומרת ואלו אין אלוקין הבא על אחותו ועל אחות אבי וכולי קיצור יש פה רשימה של כל אלה שלוקים ואז הגמרא אומרת חייבי כריתות קטני, חייבי מיתות בית דין, לא קטני. זאת אומרת, למה מביאים את חייבי הכריתות שהם לוקים, אבל לא מביאים את חייבי המיתות? גם חייבי המיתות אמורים ללקות. שאלה קצת איך בדיוק זה עובד, אם הם מתים, אז למה ללקות? בכריתות הכלל הוא שאם הם לוקים אז הם יפטרו מהכרת. עכשיו אני יכול להבין שחייבי כריתות לוקים, מה זה חייבי מיתות ילקו? שילקו ויפטרו מהמיתה. קצת מוזר. הראשונים מדברים על זה פחות חשוב לענייננו, אבל אז הגמרא אומרת, מתניתין מני רבי עקיבא היא. דתניא, אחד חייבי כריתות ואחד חייבי מיתות, ואחד חייבי מיתות בית דין, ישנו בכלל מלכות 40. דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שבאמת לוקים גם חייבי כריתות וגם חייבי מיתות. רבי עקיבא אומר, חייבי כריתות ישנו בכלל מלכות 40, שאם עשו תשובה בית דין של מעלה מוכלים להן, חייבי מיתות, בית דין, אינו בכלל מלכות 40. שאם עשו תשובה, אין בית דין של מטה מוכלים להם. אז הגמרא אומרת שההבדל בין מלכות לבין מיתה, בין כריתה, כרת לבין מיתה, שחייבי כריתות, גם אם נלקה אותם, זה לא נחשב שתי רישויות. הכלל הוא שאנחנו לא מחייבים אדם על מעשה אחד בשתי רישויות, בשני עונשים. אז בכרת, שאנחנו מחייבים אותו גם כרת וגם מלכות, זה לא שתי רישויות. למה? כי אם האדם יעשה תשובה, אז הוא ייפטר מהכרת. ואז בעצם נשאר רק תשובה, רק המלכות. זאת אומרת, הכרת בעצם הוא איזשהו עונש שניתן רק למי שלא עושה תשובה. ואז מגיע לו מלכות או משהו כזה. אבל אם הוא עשה תשובה, מגיע לו כרת. אבל אם עשה תשובה, אז הוא נפטר מן הכרת, ואז בעצם הוא חייב רק מלכות, וזה לא שתי רישויות. מי שחייב מיתה לעומת זאת, כרת הרי זה עונש בידי שמיים. מי שחייב מיתה, אז המיתת בית דין לא יעזור לו תשובה. גם אם הוא יעשה תשובה, הוא לא נפטר מן המיתה. כיוון שכך, חיוב מלכות ומיתה נחשב שתי רישויות. כך אומרת הגמרא, אני אומר עוד פעם, יש הרבה מה לדון על הגמרא הזאת, אבל לענייננו מה שחשוב זה רק עצם ההבחנה. אז רש"י שם כותב, רבי עקיבא אומר חייבי כריתות, אז אומר רש"י ככה, אם יתרו בהם מלכות, ישנו בכלל מלכות ולוקים, ואין כאן משום חייבי שתי רישויות, שאתה עונשו מלכות עם הכרת. ולמה אינן שתי רישויות? לפי שיכול לפתור עצמו מהעונש הכרת על ידי תשובה מבית דין של מעלה. אבל חייבי מיתות אינן בכלל מלכות, שיש כאן שתי פורענויות, מלכות ומיתה. ומי שילקה סופו להרג, שאפילו יעשה תשובה, אין בית דין של מטה, מוכנים לו את המיתה. זאת אומרת, האופציה הייתה, מרש"י הזה רואים שהוא תפס, שהדיון הוא בשאלה למה לא להלקות אותו ושייפטר מהמיתה. אז הוא אומר, גם אם תלקה אותו, אפילו אם הוא יעשה תשובה, הוא עדיין יהיה חייב מיתה. ואם הוא לא, אם אפילו אם הוא עשה תשובה הוא יתחייב מיתה, אז גם תהרוג אותו אחרי זה. אז מה יצא? שהוא נהנה שני עונשים על אותה עבירה. בכרת, אם תלקה אותו והוא יעשה תשובה, אז הוא לא יענש את הכרת. כי בבית דין של מעלה מוכלים לו על זה. ואז יוצא שהוא קיבל את המלכות וקיבל עונש אחד וזהו. לפחות אם הוא עשה תשובה. אם הוא לא עשה תשובה, אז הוא יקבל גם את הכרת. גם זה שאלה, כי בפשטות כתוב בגמרא שחייבי כריתות של לקו נפטרו מידי כריתתן. נראה שהמלכות כשלעצמן פותרות מן הכרת.
גם בלי תשובה.
כן, לכאורה. אבל פה רואים שזה מחלוקת תנאים לפחות. בכל מקרה, עצם ההבחנה ודאי כתובה פה, הזכרתי כבר פעם, אני חושב, זה רק פעם באמת בסוגריים, כי אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניין הזה, הזכרתי פעם את הפולמוס שהתעורר בצפת סביב חידוש הסמיכה, שאמר על בך, יש לו בסימן האחרון פשוט שלו, זה נקרא קונטס הסמיכה. ומשם בעצם אנחנו לומדים את כל מה שאנחנו יודעים על מה שקרה שם, גם על הדעות שרצו לחדש, והוא עמד בראש אלה שהתנגדו לחידוש הסמיכה. אבל הוא מביא את שתי הדעות. מתברר שהמוטיבציה הבסיסית של אלה שרצו לחדש את הסמיכה זה להלקות אנוסים. אנשים שהיו אנוסים בעצם עברו עבירות, ורצו להלקות אותם כדי לפתור אותם מהקראת שהיה מגיע להם. עבוד הזרה או דברים כאלה, אז בעצם כשזה רצו לחדש את הסמיכה, כי בית דין, אם סתם ילקו אותם, זה לא נקרא מלכות בית דין, זה בית דין סמוך שיש לו סמכות להלקות, ורק בית דין מוסמך שמלכה פותר את העבריין מהכרת שלו.
מה זה הנושאים?
הנושא אחרון פתרנו אותו רגע? לא, הנושאים של ספרד, כן. הטענה היא שבעבודה זרה אין דבר כזה, אתה חייב למסור את הנפש, אין אונס.
אבל יש עדים, התראה, יש עדים והתראה, איך הם יכולים להרשיע את עצמם?
כל זה נידון שם. זאת אומרת, השאלה היא, בסדר, בית דין ירקה אותם, אבל מה? בסדר, השאלה היא לומר שאם את עצמם לכאורה אין אדם ישים עצמו רשע, אז יבואו עדים ויעידו שהוא עבד עבודה זרה. מי בדיוק יהיו העדים? כאלה שלא עבדו עבודה זרה בעצמם. יש שם הרבה הידיינויות סביב העניין, אבל זאת הייתה המוטיבציה הבסיסית. זאת אומרת, להלקות אותם כדי לפתור אותם מן הכרת. לחפר עליהם בעצם. בחייבי מיטה לא יעזור להלקות, בגלל שגם אם תעשה תשובה לא תיפטר מהמיטה, ואז יוצא שאתה חייב שתי פורענויות או שני עונשים על אותו מעשה. וזה, אתה עונש אותו משום, כן, עונש אותו עונש אחד ולא שניים. גם הרמב"ן במלחמות שם כותב אותו דבר, לא משנה בכל אופן, שם זה מה שעולה מפשט הגמרא, וזה נחשב המקור היסודי לתפיסה הזאת שכולם שותפים לה, שתשובה לא מועילה כדי לפתור מעונשי בית דין, תשובה מועילה כדי לפתור בבית דין של מעלה, אבל לא בבית דין של מטה. עכשיו, יש כמה אחרונים שדנים בשאלה למה באמת זה כך. אז יש את אני אביא שלושה אולי, יש את שיטת החידה בספר עין זוכר, ושם הוא כותב, כן, הוא שואל, שאלה, הוא תמע, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שתשובה בעצם מוחקת את החטאים, והרמב״ם כותב, אני איני אותו אדם שהייתי, וראה כמה אתמול הוא היה מרוחק, והיום הוא קרוב ונקי וטהור, ומנסה להמריץ אותנו ואומר לנו שבעצם אחרי התשובה אנחנו נקיים כמו שהיינו. טוב, אז אם אנחנו נקיים כמו שהיינו, אז למה בעונשי בית דין התשובה לא מועילה כדי לפתור אותנו?
מתי הוא יספיק לעשות את זה?
מה זאת אומרת?
את התשובה.
את התשובה?
מה? זאת אומרת, תשובה סתם, הוא יחשוב שהוא חוזר בתשובה? אני הבנתי שתשובה אתה צריך לעמוד באותה סיטואציה,
לא,
שעברת את העבירה, ולעמוד בך.
זה אינדיקציה, הרמב"ם מביא, אבל זה לא כלל. זה לא חייב להיות, בלי זה לא יכול להיות שאתה... אבל אפילו נגיד שכן, בסדר, נניח שהיה מישהו שנקלע בדיוק לאותה סיטואציה והיה בעל תשובה וברור לגמרי שהוא לא נכשל, נגיד לצורך הדיון ההיפותטי. עכשיו אוקיי, מביאים אותו לבית דין על החטא שהוא עשה, אחרי הכל, עברו שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה כמה. תפסו אותו, יש עדים, הביאו אותו לבית דין. הוא עשה תשובה, יש עדים שהוא עשה תשובה, הוא היה באותה סיטואציה אפילו, הכל התקיים. הוא לא נפטר מעונשי בית דין. שאלה למה? הרי אם באמת תשובה מועילה, אז הוא היה צריך להיפטר מעונשי בית דין. איך אפשר להרוג נקי וצדיק, אל תהרוג.
הוא יכול לרדת לנפשו.
מה?
הוא לא יכול לרדת לסוף דעתו.
או, אז החידה באמת בעין זוכר, כותב שיש פה בעיה טכנית.
רק הקדוש ברוך הוא יכול.
בדיוק. ההנחה הבסיסית של החידה, זה שתשובה בעצם הייתה צריכה להועיל גם בבית דין של מטה. זאת ההנחה הבסיסית. אלא מה? יש בעיה טכנית. לך תדע אם הוא עושה תשובה אמיתית או לא עושה תשובה אמיתית.
אבל עכשיו יש ספק, אז עובדים אותם בספק.
או, הבעיה הגדולה היא שההסבר הזה מאוד תמוע. הוא תמוע מכמה בחינות, שתיים לפחות. אחת מהן, זה מה ששמואל אמר, זאת אומרת, בסדר, אז אתה לא יכול להיות בטוח, אבל יש לך ספק אם הוא עושה תשובה או לא? יש לך ספק, אתה הורג בן אדם כשאתה בספק. הרי מצילים בן אדם ממיטה על איזה שהם חששות כל כך רחוקים, הגמרא במכות, גם הזכרתי אותה כבר, עם רבי עקיבא ורבי טרפון, שאומרים, אם היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, איך הם היו מצילים כל בן אדם, נגיד רוצח? אז הגמרא מסבירה שם מה שרוצח, הם היו שואלים את העדים, אם הם ראו אולי היה נקב במקום סייף. זאת אומרת, באותו מקום שדחף את הסייף, לך תדע, אולי היה שם בדיוק נקב בריאה, והבן אדם בעצם היה טריפה. אז כשהרוצח רצח אותו, הוא רצח אדם שבן כה וכה עמד למות. זאת אומרת, הוא היה טריפה. מי שרוצח טריפה לא חייב מיטה בידי אדם, מיטה בידי. אז טוב, החשש הזה מספיק כדי להציל אדם מעונש מיטה. אז בן אדם שעשה תשובה שלמה, רק אתה לא בטוח, כי אתה בן אדם, לך תדע, אולי הוא צבוע, אולי בפנים אין שום דבר. אז אתה לא יכול לדעת.
לא קיבלו
את דעתם, נכון? מה? בגלל שהחשש הוא מאוד רחוק, לא קיבלו את דעתם. את זה הבאתי רק בשביל להדגים עד איפה הדברים מגיעים. אבל ברור שבמקום שיש לך ספק של 50% או ספק של 10%, אתה לא הורג בן אדם.
לא, יש הבדל. הספק שאתה לא הורג בן אדם זה על עצם המעשה שעליו הוא נידון. פה זה טענת הגנה שלו, זה טענה שבאה ואומרת, אני רוצה עכשיו לא לקבל את העונש
הזה.
הוא צריך להוכיח.
כן, אז זה באמת ראיתי מישהו שרוצה לטעון את הטענה הזאת באמת. שהספק שפותר, כשאנחנו פותרים מעונש על ספק, זה כאשר לא ברור שהוא חייב בכלל את העונש. אבל כאן ברור שהוא חייב. כל השאלה זה אם הוא נפטר. זו טענת פטור. יש לך ספק בטענת פטור, חובת הראיה היא עליו. ועדיין אני אומר שאם בית דין יש לו ספק האם האדם בסופו של דבר נפטר מהעונש או לא, ברור שהוא לא היה הורג אותו. זה לא יכול להיות.
אבל לדעתי יש פה...
רק בגלל שאני בספק.
יש פה כמה מישורים.
זה מין...
יש פה לפחות שני מישורים. כי במחלוקת הזאת של רבי טרפון ורבי יוחנן, רבי עקיבא ורבי יוחנן, זה על עצם ניהול העניינים. אם אנחנו מסתכלים על כאילו על הבית דין, בתור האמת הצרופה, אני מדבר על הסנהדרין, שהם מתארים את האמת הצרופה, ושם אנחנו, יש לנו ספק אם הוא חזר בתשובה או לא, אז נגיד שאני כן מקבל את התשובה שלו במישור של התשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל לנהל את העניינים, אני אסתדר איתו עונש אחר. זה כמו שמכניסים אותם לכיפה וכל העונשים האחרים, שיש ספק לגבי האמת ההלכתית, אבל לגבי המציאות, זאת אומרת, יכול להיות שהם באמת מקבלים את התשובה, אבל אנחנו נהרוג אותו בכל זאת, לא בגלל שלא קיבלנו את התשובה שלו. את התשובה שלו באמת נקבל. אבל
להרוג בן אדם שהוא נקי.
לא, אז אני מדבר, הוא כן ילכן, אני לא רוצה, אני נגיד במלכות. בסדר? אם אתה, שאתה נותן לו מלכות, אז העונש שאתה נותן לו, זה לא עונש על זה של הסנהדרין. לא היו ממיתים, רבי יוחנן לא ענה להם בסנהדרין, יכול להיות שהוא חושב כמוהם. בן גמליאל, סליחה, כשהוא ענה להם, הוא ענה להם על ערבו רצחנים.
מרבים שופכי דמים בישראל.
נכון, אז מה אכפת לך? אז בסדר, אז מרבים. כל הבעיה זה ניהול העניינים. נניח שהיה לי דרך אחרת כן לנהל את העניינים שלא ירבו רצחנים, אז כן היית הורג אותו? לדעתי הוא מסכים איתם בטענה.
היית פותר אותו.
היית פותר אותו גם כן. הוא בעצמו, רבן גמליאל היה פותר אותו מעונש. לא היה אדם נהרג מעולם.
עוד יותר טוב, זו שאלה יותר קשה אם ככה.
למה?
אז גם רבן גמליאל מסכים שזה לפתור.
כן, אבל כשהוא ענה להם, אמר להם, ירבו רצחנים. אני צריך לנהל.
אתה מציע תירוץ אחר, אתה אומר שאם אנחנו נפתור בכל מיני מתשובה, אז לא
תהיה אתה. אי אפשר לנהל פה, נכון.
נגיע, זה עוד רגע. אז זה נגיע עוד רגע. יש כאלה שעושים לטעון את הטענה הזאת, המודע ביהודה. עוד רגע. אז
כן, אבל אז זה לא פותר את השאלה של... אתה הורג אותו למה? בשביל לעשות הרתעה, אתה הורג מישהו שיכול להיות שהוא לא רוצח.
לא, לא שהוא לא רוצח.
יכול להיות שהוא זכאי.
הוא עשה תשובה.
מגיע לו
העונש. הוא עשה תשובה, לא מגיע לעונש.
בסדר.
זה כל
הרעיון. העבירה הוא עשה. טוב, אני אגיע לזה עוד רגע.
הוא בן אדם אחר, זה היה כל הקונספט.
בסדר, תכף נראה. בתפיסת ההרתעה של העונש, כל העונש הוא כזה. אתה בעצם לא אמור להרוג את הבן אדם.
אני
בתפיסה של עונש כהרתעה, כל התפיסה היא כזאת. בעצם מבחינת האדם עצמו אני לא אמור להעניש אותו. כל מה שאני מעניש אותו זה כדי להשיג תופעה של הרתעה החוצה, כלפי החברה. אם זה כך, אז גם אם האדם אשם, וגם עוד פעם, אם לא מגיע לו עונש בכלל, לא תופס סתם קורבן חף מפשע. אבל למה זה עשה את החטא? במזיד, עם עדים והתראה והכל. עכשיו אני צריך להרתיע, זה לא משנה שהוא חף מפשע. זאת תפיסת ההרתעה. אתה יכול להתנגד לתפיסה הזאת של עונש כהרתעה, מה שאיציק בעצם אמר קודם, כי לא בטוח שעונש באמת טוב. אפשר להרתיע באמצעות כיפה.
לא, מה זה עונש? עונש קרתה, אבל אתה נותן עונש קרתה רק למישהו שמגיע לו עונש.
מה?
אתה לא נותן עונש קרתה
רק... אבל אתה לא תיתן פה לאף אחד את העונש הזה, הרי כולם יגידו שהם עשו תשובה. ויהיה לך לפחות ספק אם הם עשו תשובה או לא, אתה לא תיתן עונש. אז איזה הרתעה תהיה פה? כל אחד יכול להגיד, אני ארצח ואחרי זה אני אגיד, עשיתי תשובה. ומספק, הוא לא יענש. טוב, עוד רגע נגיע לזה. אז הקושי הראשון שמופיע בדברי החידה, על שיטת החידה, זה עניין הספק. זאת אומרת, איך אפשר להרוג בן אדם, לפחות מחמת הספק תפתור אותו. הקושי השני, שבעיניי הוא עוד יותר קשה, בית דין כן מחליט על אדם אם הוא עשה תשובה או לא עשה תשובה. בהרבה מקומות. אתן לכם רק דוגמאות. שולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, גנב וכן גזלן פסולים לעדות, סימן למדלת בחושן משפט, מעט שגנב או גזל, ואף על פי שהחזירו עד שיעשו תשובה. אבל כשיעשו תשובה, הם חוזרים לקשרותם. עכשיו, מי החליט אם הם עשו תשובה? בית דין, כמובן. בית דין פסל אותם, אם הם עשו תשובה, בית דין אומר, אוקיי, הם עשו תשובה, הם חוזרים לקשרותם.
זה כבר מטריה אחרת, זה לא העונש על המעשה, אלא בגלל המעשה אתה לא, מאבד את הזכות שלך ברור. להיות כזה
לא,
וכזה.
לא, לא, אבל הם שופטים.
להיות עד או משהו
כזה. לא, אבל הם שופטים הוא חזר בתשובה.
כן, אבל אפשר לרדת לאסוף דעתו. להחליט.
ברור לי, אבל אני אומר.
אבל יש שם קריטריונים.
בגלל שזה רמה אחרת, אז הם נותנים.
מה זה נקרא שהם חזרו? ששיברו את ה...
לא משנה, הקריטריונים האלה הם אינדיקציות. הם לא קריטריונים אובייקטיביים. הם אינדיקציות לזה שמדובר בבעל תשובה אמיתי.
גם פה, נניח שהוא... נניח שהוא...
ברור שכן,
אבל למה
לא? לא, אבל בוא נניח...
קשרות לידו שהוא...
למה באו הקריטריונים
האלה? אם הוא לא עושה בישובו של עולם, עכשיו הוא כן עוסק, אז הוא בסדר עכשיו.
זה בעל תשובה, מה הבעיה? בישובו של עולם זה לא פסול של רשע. דבר פסול של רשע. מי שלא עוסק בישובו של עולם הוא פסול לידות כי הוא בטלן. אין מה להתייחס לדברים שלו ברצינות. הדבר לרשע, גנב, בזלן, לא יודע מה, אוכל חזיר, עונש שחייבים עליו מלכות או מיטה, זה נקרא רשע. והם בינקות הרשע. או רשע דחמאס, זאת אומרת, מי שעשה עבירה ממונית. פסול רשע. עכשיו השאלה, איך אני חוזר לקשרותי? בית דין קובע שעשיתי תשובה. בית דין יכול לקבוע שבן אדם עשה תשובה לעניין החזרתו לקשרות. אז אם לעניין החזרתו לקשרות שבסך הכל בסדר, אז יישאר את פסול, זה לא סוף העולם. זה מספיק טוב מה שבית דין קובע, אז לעניין, אני מצרף את זה לקושי הקודם, אז לעניין להרוג אותו, לפחות, לא תתייחס לפחות כאיזשהו ספק,
לפחות כספק, כן,
אני מצרף את זה לקושי הקודם. איך אפשר להגיד שבית דין לא יכול לרדת לסוף דעתו של אדם? לא יודע, קשה לי מאוד, בסימן למדלת שם מלא מהדברים האלה. יש עוד הקשרים למשל, במשנה ביבמות כ"ב עמוד א', כתוב שבן ממזר פותר את אשת אביו מן היבום, וחייב על מכתו ועל קללתו. זאת אומרת, אם הוא מכה או מקלל את אביו ואת אמו, אז הוא חייב, למרות שהוא בן ממזר. הוא בן, כן, הוא בן ממזר של אבא שלו. אז הגמרא שם המקשה, הרי האב לא עושה מעשה עמך. איך יש לו בן ממזר? כי הוא בעל אחת העריות, אשת איש או משהו כזה. אז לא חייבים, לא חייבים על מכתו, מי שלא עושה מעשה עמך. בסדר? אז על זה מתרצים שהאבא עשה תשובה. ברגע שהוא עשה תשובה, אז אתה כן חייב על מכתו. ואז תוספות שם כותב, תוספות שם במקום כותב, שאם האבא חייב מלכות או נידוי, אז הוא לא ייפטר מזה על ידי זה שהוא עושה תשובה, הוא מגיע. אז למה פה התשובה כן מועילה? זה כל מיני חילוקים. עוד פעם, מצד אחד, תשובה לא מועילה בעונשי בית דין, מצד שני, זה רק בעונשי בית דין. אבל יש דברים שלגביהם בית דין כן יכול לקבוע שהאדם עשה תשובה. אז רואים שזה לא חוסר היכולת היסודי של בית דין לקבוע אם אדם עשה תשובה או לא. אלא אמר, יש משהו ספציפית בעונשי בית דין, שזה לא מועיל. גם הרמב"ם מביא את זה להלכה, אגב. כן, אבל... ואם עשו תשובה, הרי זה חייב ונהרג עליהם, אף על פי שהרי הם יוצאים למיטה. את מהעונש הם לא ייפטרו, אבל אם הם עשו תשובה, מי שהבן שלו שקילל או יקרא אותו, אז הוא חייב עונש. אז רואים מיני ובי את הדין הזה, שאת המיטה אתה לא פותר אותו בגלל התשובה, אבל בית דין כן יכול לקבוע שהאדם עשה תשובה לעניינים אחרים. בעיר הנידחת גם יש כל מיני הידיינויות מעניינות. בעיר הנידחת יש דין שממש מופיע לאדיה. הרמב״ם כותב ככה, בפרק ד' הלכה ו' והלכות עבודה זרה, ואח דין עיר הנידחת, בזמן שתהיה ראויה להיעשות עיר הנידחת, בית דין הגדול שולחים ודורשים וחוקרים עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה. הודחה לעבודה זרה, כן? וחזרו לעבודת כוכבים, אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם. אם חזרו ועשו תשובה, מוטב. ואם עמדו באיוולתן, בית דין מצווין לכל ישראל לעלות עליהם לצבא, והם צרים עליהם ועורכים עמהם מלחמה עד שתיבקע העיר. זאת אומרת, אם הם עשו תשובה, אז הם נפטרים מדין עיר הנידחת. אבל אם לא, אז עושים בהם את דין עיר הנידחת. אז על זה מאיר הרייבד, אמר אברהם, טוב הדבר שתועיל להם התשובה. אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה. זה נשמע לי מאוד הגיוני ונכון שתשובה באמת תפתור אותם מעונש, אבל לא מצאנו דבר כזה. אם אדם חייב בעונש, לא תעזור לו תשובה כדי להיפטר. אז למה פה, השני תלמידי החכמים האלה, אם משיבים אותם, אז התשובה מועילה להם כדי להיפטר. יש במגדל עוז, שמתקן שם גרסה, הוא אומר, תמה אני, למה לא תועיל אחר כל דבר שבעולם? והכתיב שובו בנים שובבים, וכדי איתה בראש השנה וביום, ירושלמי דפאה, כן, שגדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, וזה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כן, שמגיעים עד הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אני תמה, למה באמת תשובה לא מועילה? הוא מסכים שתשובה לא מועילה, אבל הוא מאוד תמה. למה באמת תשובה לא מועילה בדיני בית דין? אבל לענייננו, אני מביא את זה, הוא רק מצטרף לקושיות של החידה ושל הנודע ביהודה ושל כולם, אבל לענייננו עוד פעם רואים פה שבית דין יכול לקבוע שתושבי העיר עשו תשובה ולפתור אותם מדין עיר הנידחת. אז מעבר לשאלה איך זה פותר אותם מעונש, אז זה אני חושב שאפשר להבין, כי דין עיר הנידחת זה לא בדיוק עונש במובן הסטנדרטי. כאן באמת יש אולי יותר את הממד של ההתראה, מאשר את הממד של הענישה, זה יכול להיות משהו קולקטיבי. אבל לעצם הקביעה שבית דין כן יכול לקבוע שאדם עשה תשובה, ולא צודק החידה שבית דין זה לא בידיו לקבוע את זה, שהוא לא יכול לקבוע את זה, אז זה באמת ראיה טובה. זאת אומרת, כי עובדה שבית דין בנסיבות מסוימות כן יכול לקבוע אם נעשתה תשובה או לא נעשתה תשובה. אז לכן דברי החידה נראים לי קצת קשים.
אני חושב שאפשר לתרץ אותו.
זה דובב מישרים, צ'בינר. הוא אמר את התירוץ הזה שיש הבדל בין, לגבי הספק. שיש הבדל בספק אם אתה חייב לבין ספק לפתור אותך. אבל זה הוא ראש ישיבה, זאת אומרת, זה חילוק של ראש ישיבה. זאת אומרת, אתה יושב בדין, טוב, זה מה שכתבתי שם באתר. אתה יושב בדין, אתה אומר 50% של בן אדם עשה תשובה, מה, אתה תערוג אותו בתור דיין? בישיבה אתה עושה חילוקים, השאלה חובת הראייה על מי שעושה תשובה או לא עושה תשובה.
אתה יכול להגיד אותו דבר גם במשפט הפלילי, נניח פסקו לו, יש הרי תהליך של העונש. כן. צריך להביא ראיות על כל מיני דברים להמתיק את עונשו, אני יודע שהוא שירת בצבא והיה כך וכך.
כן,
ואם נניח זה... יש ספק בזה ואף אחד לא יכול לקבל.
זה המתקת העונש, זה לא, זה בגלל שמגיעות לו נסיבות מקילות, לא על העבירה שלו.
נכון.
אלא מגיע לו בונוסים על דברים אחרים. האם אתה אומר שלך ספק אם הוא חזר בו מהעבירה עצמה, הוא ניקה את העבירה, איך אתה יכול לה... במיוחד שמדבר על עונש מיטה, שזה אצלנו אין, בבית משפט אצלנו. קשה לקבל, אני חושב, דבר כזה. אני לא יודע, אני דיברנו על זה, כשדיברתי על הגזרת הכתוב, היה פעם דיברנו על זה, הייתה איזה סדרה גזרות הכתוב, טעמי המצוות וכו'. אז דיברתי על זה שאנחנו לגבי פסול קרובים לעדות. דיברתי על זה גם בהקשר של... מיגו, עם המיגו וההתנהלות בבית הדין. כן, אם יש שני קרובים, אז אנחנו פוסלים אותם לעדות. זה קל לנו לקבל, אנחנו רגילים את זה כבר. אנחנו נקרא את הכתוב. הרמב״ם ושולחן ערוך מביאים, המקור הוא בגמרא ובבבא בתרא, שזה גזירת הכתוב. זה באופן עקרוני הקרובים מעידים עדות אמת. אין חשד שהעדות שלהם לא אמת. אבל יש גזירת הכתוב לא לקבל את עדותם. אז על זה... אז לכן אנחנו לא מקבלים את העדות שלהם. ואז שאלתי, מה יקרה אם יבואו שני עדים ויעידו שראובן רצח את שמעון, או חילל שבת, חייב מיטה, בעדים והתראה. עכשיו יבואו שני עדים אחרים, קרובים, שני אחים, ויזימו את הראשונים. אז אם הם יזימו את הראשונים, אז אם הם היו עדים כשרים, אז העדים השניים נאמנים והראשונים מקבלים כאשר זמם. הראשונים נפסלים ומקבלים עונש כאשר זמם, וכמובן מי שהוא אשם כי רוצה, אך יוצא זכאי, כי התברר שזה היה עדות שקר. עכשיו באים שני אחים, ההנחה היא שהם עדים כשרים, אבל גזירת הכתוב לא לקבל אותם. אז מבחינת השאלתי מה האמת, האמת היא ששני העדים שאמרו שהוא רצח שקרנים. זאת האמת. אבל גזירת הכתוב לא לקבל אותם. אז לכן בגלל גזירת הכתוב אנחנו נהרוג את הרוצח הזה, למרות שברור לנו עובדתית שהוא לא רוצח.
לא, אבל לא מהסיבה הזאת, הרב. זה, התיאור הוא מאוד פלסטיק, שאתה מתאר את זה ככה מאוד חד. הם יקבלו את העדות של השני אחים האלה, ולא יוציאו את ההוא להורג, אבל גם לשני השניים האלה המוזמים גם לא יוציאו אותם להורג.
ברור שלא. ברור שלא. זה חצי... אני מדבר על הרוצח.
אני יודע שאתה מדבר על הרוצח, כי זה יותר מחדד את זה, אבל גם בכל הדוגמאות האחרות פה, ההבדל הוא מהותי.
ההבדל הוא בין להעניש לבין לא להעניש, זה בדיוק הנקודה.
אבל לקבל תשובה, להחזיר אחד שהיה עד בגלל שהוא גזלן, עכשיו לקבל ממנו עדות אחרי 3 שנים, שאתה רואה שהבן אדם חזר לדרך, זה לא תשובה במקום הזה, חטאתי, עבדתי פתר אחרי 25 דקות. אחרי 3 שנים ששמת אותו בנידוי ולא קיבלו ממנו והוא היה...
אחרי 3 שנים שהוא עשה תשובה, תפתור אותו ממיטה, מה הבעיה? אותו דבר.
יכול להיות שכן, יכול להיות שבאמת תפתרו אותו במיטה, אם יהיה להם ספקות
כמו שאת...
כתוב שלא. כשאתה לא... שאחרי שלא, או לא יודע כמה זמן לקח להם להוציא אותו להורג.
לא יודע, שיחכו, אם רואים שהוא בעל תשובה, לא יודעים, אומר הקידה, אנחנו לא יודעים. אוקיי, תחכה, אם 3 שנים הוא כזה בעל תשובה וזה, אז גמרנו, תפתור אותו.
כן, אבל שוב... כשהוא לדעתי מדבר על כשהעבירה שהוא עשה, היא עבירה כזאת שיש לה השלכות רוחביות מאוד משמעותיות. זאת אומרת, היא משפיעה על החברה, היא משפיעה בצורה דרמטית. אי אפשר לחכות לכל עבריין ובוא נחכה
למה?
איתו.
אם הוא עשה תשובה, למה לא?
כי בכדי לדעת הקריטריון שהוא עשה תשובה, יש לזה מחיר בצד השני. מה המחיר שאני משלם?
אז חזרנו לשאלת ההתראה, אמרתי, נגיע לזה.
לא רק ההתראה, גם...
ההתראה.
לא רק זה, גם בתהליך עצמו. לברר את התשובה שלו.
מה הבעיה? תברר, מה?
שמעתי השבוע איזה חבר כנסת על החבר כנסת הזה שהתפטר בגלל שהוא היה בחתונה של האחיין שלו, משהו כזה. אז עלה הרב אמסלם, הוא דיבר, הוא אמר משהו נכון, הוא אמר, תשמע, אין היום מישהו שם שיש לו כתפיים מספיק רחבות, הרי אם היה הרב עובדיה שם, בסדר, הוא היה קורא לו לאדון גואטה הזה, נותן לו 2 צ'פחות, אומר לו לא טוב מה עשה גואטה, ומחזיר אותו חזרה ונגמר הסיפור.
לא קראת את הפוסט של הרב?
לא, אני קראתי, בהחלט קראתי, אני אומר, הפוסט אבל מנתח את האמת התפופה, לא מנתח את המקרה.
לא, יש לך מקום.
אני אומר, אם היה, הוא אמר את זה נכון, וזה באמת קלה לעניין. היה נותן לו 2 סתירות כאלה, ואומר לו, גרוע מאוד מה שהוא עושה, מחזיר אותו לכנסת ומתקדמים הלאה. עכשיו מה? עכשיו יש פלונטר, למה יש פלונטר? אין אף אחד עם כתפיים רחבות. יודעים שהתופעה הזאת אי אפשר לעצור אותה, אי אפשר לקבל את התשובה שלו, שהוא עשה... אני אומר, כי אין...
אין כתפיים רחבות,
נכון, אין, ולסנהדרין, אני מעריך שלסנהדרין, במורכבות שבאים שני אחים, שהם עדים כשרים, והרכב כזה מספיק מכובד ונכבד של
סנהדרין,
ולא בית דין של הרבנות הראשית.
לא, אבל אני לא מדבר על בית דין של הרבנות הראשית, מי דן דיני נפשות?
אני אומר, סנהדרין, אז אני אומר, כשיגיעו לסנהדרין, לדעתי, אם יגיעו שני עדים כאלה...
יפטרו אותם.
אני לא חושב. יפטרו, אבל גם ההוא לא יצא להורג. יעשו לו איזה סידור אחר.
אז זה מה שאני אומר, אז זה אני...
ודאי, למה זה ככה? בגלל שזה לא חיתוכים כאלה כמו שהרב מתאר פה.
זה אני מדבר. מה זה לא חיתוכים?
אבל אותו, באותו מעמד, כשהוא יגיד להם, חבר'ה, אני עשיתי תשובה.
כן.
גם את זה לא יקבלו ממנו בכזאת קלות. זה צריך להוכיח.
למה אני בקלות? מי אמר בקלות? למה בקלות? אבל אם השתכנעו שהוא עשה תשובה, כמו...
כי הדוגמאות שהרב הביא מהשולחן ערוך, זה איזה גזלן שגם ככה לא נקבל את העדות שלו, וישימו אותו בנידוי.
לא יכול, אם עשה תשובה, אז נקבל את העדות.
לא, אם עשה תשובה, אז כן.
אחרי, אבל מה הקריטריון שהוא עשה תשובה? לא שהוא אמר לבית דין, חבר'ה, עשיתי תשובה,
קבלו אותי. לא, שהוא בעל תשובה אמיתי.
אז כשהם יראו, וכשהם יראו, הוא קיבל את העונש, כי הוא כבר בנידוי איזושהי תקופה מסוימת.
אז מה, לא מבין את הטענה. אם החליטו שהוא עשה תשובה, אז הוא נפטר.
אבל
אם
על הלכה צרופה, לא על צ'פחות.
אבל הלכה צרופה היא מורכבת, היא לא...
לא צ'פחות, זה לא, יאללה.
לא, זה בדיוק ככה.
לא, זה לא ככה.
זה ככה בדיוק.
ההלכה היא הלכה.
לא, עובדה שהשולחן ערוך, כל הדוגמאות שהרב הביא מהשולחן ערוך, שמקבלים אותו חזרה את התשובה שלו, זה גזלן שראה בית דין שהוא חזר בתשובה. זה לא שהוא עמד לפני הבית דין ואמר להם חטאתי,
קיבלו אותי. ברור שלא, אני מדבר שרואים שהוא עשה תשובה.
אבל הגזלן עכשיו יחייב אחד שימות. הוא יעיד אחד עכשיו שהוא רצח מישהו.
גם הוא שהולך למות עכשיו גם היה.
אחרי שהוא חזר.
לא, לא, אבל יותר מזה.
גם אותו דבר, אותו אחד שחייב מיטה גם, אני מדבר שהוא עשה תשובה.
והגזלן הזה, יותר מזה, הגזלן הזה שגזל, הוא חייב מלכות.
הגזל חייבים
לא,
מלכות?
לא, לא,
רק ישיב את הגזלה.
מה? זה לא מתק לשלומים. נניח שהוא עושה...
אבל חזיר, הוא אכל חזיר בידים והתראה, הוא חייב מלכות.
הוא חייב מלכות והוא נפסל עדו. עכשיו, מה שקורה, אם בית הדין החליט שהוא חזר בתשובה, הוא יקבל מלכות ויהיה קשר לעדות.
בדיוק.
יקבל מלכות.
כן? יקבל מלכות ויהיה קשר לעדות.
יקבל את העונש, מה שנקרא.
כן?
הוא שילם את חובו והנזק
שלו כזה חובו, גדול. זה דיון אחר אגב. יש כן, שאלה גדולה ברמב"ם ובשולחן ערוך. יכול להיות שמלכות יכול להועיל להחזיר, להחזיר אותו לכשרות אפילו בלי תשובה. זה שאלות תלוי מתי, תלוי איך, כי הוא שילם את חובו לחברה.
זה שאלה אחרת.
הרמב"ם מעצמו, הנה הרמב"ם כותב, אם הדור פרוץ והוא אכל חזיר, אז יוציא אותו להורג.
זה סתם, זה טכני. בסדר, זה מקרים חריגים.
כמו שמים בכיפה.
מקרים אנשים שלא מן הדין. אני אדבר עכשיו על הדין עצמו. אז מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שאמרתי עם אצ'ה בינר, שאמר שיש הבדל בין השאלה אם אתה בא לחייב אותו או לפתור אותו, אז אמרתי, אני לא חושב שדיינים היו עושים את החילוק הזה בשביל להרוג מישהו. זאת אומרת, עם כל הכבוד לחילוק הלמדני הזה, שהוא נכון במישור הלמדני, ועדיין, אם יש לך 50% הוא פטור, אתה לא הורג אותו. נכון, חובת הראיה היא עליו. בסדר, אז אני בספק. בסדר, גם בספק, אם אני צריך להיות בוודאי, אז אתה צודק, הוא לא הוכיח לי, אבל בשביל לפתור אותו מספיק שאני אהיה בספק. וזה שאני בספק, אז לא צריך שהוא יוכיח לי שאני בספק, אני בספק. הוא צריך להוכיח לי שצד אחד של הספק נכון, אבל פה לא צריך להוכיח שצד נכון. מספיק שאני אהיה בספק בשביל לא להרוג אותו. עכשיו אני אומר, בן אדם שעומד, זה ההבדל בין דיון בבית מדרש, זה מה שכתבתי שם, ההבדל בין דיון בבית מדרש לבין בן אדם שצריך לעשות את זה. כשיושב בבית המדרש, יש לך חילוקים, זה הכל מבריק, נהדר, באמת,
זה כמו פסר למשפטים ושופט.
אבל בן אדם שצריך עכשיו להורות, להוציא את הנאשם הזה להורג. בן אדם כזה, כשהוא אומר, אני בספק 50% אם הוא עשה תשובה רק בגלל שאני לא יודע, אז תהרגו אותו. לא יעשה דבר כזה. פשוט לא יקרה. לא יקרה. בצדק זה לא יקרה. אז את הדוגמה לזה הבאתי מהעדים המזימים, כשיש שני אחים שהזימו שני עדים על רצח. אז אמרתי שם, ברור שהעדים המוזמים לא נעשה בהם כאשר זמם. ושמי שהעיד עליהם וחייב אותם מיטה, היו שני אחים, ושזה אתה כתוב, לא אקבל את עדותם, זה ברור. אבל גם את הרוצח לא נהרוג. למה? הרי את העדים האחרונים לא שמענו כי זה גזירת הכתוב לא לקבל אותם, אז העדים הראשונים נשארו בתוקף והם יגידו שהוא רצח. נכון, אבל הוא לא רצח. העובדה היא שהוא לא רצח. אז את גזירת הכתוב אני לא מקבל, אבל אתה לא יכול להרוג מישהו שעובדתית השתכנת שהוא לא רצח, או לפחות יש לך ספק משמעותי בזה שהוא רצח. אתה לא יכול להרוג אותו, זה אין דבר כזה. עכשיו, כל אחד ששאלתי מבין הלמדנים שסביבי אמר ודאי, הרגו אותו. מה, אתם נורמלים? כל מי שאני מדבר איתו.
מתאים להרצאה שלך על מדינת הלכה.
שמה?
מדינת הלכה, יהרגו אותו.
לא, לא.
לא יהיה בית מדרש. הוא מדבר על מדינת הלכה.
לא, זה מה
ש...
לא, מדבר על מדינת הלכה.
הלכה.
הפוך. במדינת הלכה, כשבאמת יצטרכו ליישם את זה, ולא יתפלפלו על הקורסאות, אז לא יעשו את זה. ברור שלא. היום אנחנו יכולים להגות ולהגג, כי אף אחד במקום יכול לא עושה עם זה שום דבר. אז יש לך חילוק כזה וחילוק כזה, והכל מאוד הגיוני ונכון. אבל הפרקטיקה יותר חזקה מכל הדברים האלה, ובצדק אגב, טוב שכך.
לא חולשה?
אה?
לא
הבנתי?
לא חולשה?
לא, מה פתאום? זה אחד הדברים, זה אחד הדברים שכשהתבגרתי, אז זה קרה פעם. יש כאלה שאומרים שלא, אני לא יודע. אבל בהתחלה נורא זלזלתי בהלכה למעשה, כי הלכה למעשה זה כזה, זה לא בנוי כמו שצריך. אתה רואה חבר'ה עושים שיקולים קצת לפה, קצת לשם, כן הגיוני, לא הגיוני, מידתיות, לא מידתיות. מה זה מעניין? יש ניתוח, יש חילוקים, תעשה את העבודה כמו שצריך. מה זה המשחקים האלה, הבלבטיות הזו?
יש רב חיים.
אה?
יש רב חיים.
כן, בדיוק. אז באיזשהו שלב פתאום ראיתי שזה כל כך ילדותי, זאת אומרת, השיקולים הבלבטיים האלה, יש מאחוריהם המון היגיון. והחילוקים הלמדניים האלה וזה, כבודם במקום המונח, אני לא מזלזל בהם, אני חי מהם, אני מזדהה איתם. אבל זה רק תשתית לעניין. אחרי זה צריך גם להיכנס השכל הישר. דיברנו על זה פעם, הבאתי עכשיו את הדוגמה הזאת של הבעל תשובה שליוויתי אותו. שם נפל לי הסימון הזה, שהוא גר באיזה קהילה חרדית קטנה, וכדרכן של קהילות קטנות הן היו יותר פרומיות מאשר עיר. בעיר אתה יכול להיות חריג קצת, זה לא נורא. עיר חרדית, כמו בני ברק או שכונות גדולות של ירושלים, אבל בקהילות קטנות, לפעמים קהילות חרדיות קטנות הן יותר נוקשות, יותר פרומיות. אז באו אליו כל מיני חבר'ה עם כל מיני שיגונות, הוא רכב על אופניים, אומרים לו זה פסניש, זאת אומרת, זה אברך לא עושה דברים כאלה. הוא הלך עם תיק של סטודנט על הגב כזה, הוא היה סטודנט. אז הוא אומר, אברך לא הולך עם דברים, כי זה עסקית ניילון כזה ביד.
של מפת חולים.
כן, אני לא יודע, השם שלו היה לו איזה שם ישראלי כזה, אז אמרו לו, תחליף, מרדכי, יצחק, לא שמות כאלה, כן, לא דברים כאלה. לא מתאים. אז הוא צלצל אליי, הוא אומר לי, שמע, הוא לא מבין מה, מה רוצים ממנו, כאילו, מה אחד משוגעים ממנו, מה הולך שם? אז ככה, תוך כדי השיחה, אני זוכר שאז נפל לי הסימון, אחרי זה כבר כתבתי את זה יותר מפעם אחת, שיש משהו בהתנהלות של החברה החרדית שהוא מאוד בעייתי, כי חז"ל אומרים לנו ש תקנה או גזירה שלא פשטה ברוב הציבור היא בטלה. בדרך כלל, כאן אני חוזר לשאלת החולשה. אנשים בדרך כלל מבינים את זה כי איזושהי חולשה. צריך להתפשר עם המציאות, מה לעשות? זה ככה היה נכון באמת, אבל צריך להתפשר עם המציאות, ובמציאות אנשים חלשים מדי, לא עובד. אז צריך להתחשב בהם, לכן הגזירה בטלה. אני טוען שזה לא נכון. אם הגזירה בטלה או לא פשטה, זה אינדיקציה זה שהיא לא נכונה. את הלמדנים שקבעו, או בית הדין, כן, שקבעו את הגזירה או את התקנה הזאת, קיבלו פידבק מהרחוב שהראה להם שהם מדברים
שלו. גם אין, לך תלרו איך הציבור מתנהג.
פרוק חזי, כן.
כן, פרוק חזי.
רק הגזירות התקנות, זה לא על דברים ש... לא על הדברים
שהם לא גזרו. מה זה משנה אם זה גזרו בתקנות או לא? כל דבר שנוצר בבית דין או בבית המדרש או באיזשהו מקום שהוא לא בקשר עם הרחוב, צריך פידבק מהרחוב. יש משהו ברחוב, יש את הזלזול בשכל הבלבטי, שיש בו משהו, בזלזול הזה, אבל מצד שני יש משהו בשכל הבלבטי שהוא מאוד נחוץ כדי לאזן את הלמדנות, האנליטיות הלמדנית הזאת, שיכולה להביא אותך לכל מיני מסקנות שאתה... ברור לכל בר דעת, בני לאו פעם כתב, ראיתי שאחת הבעיות של הדור שלנו זה שההנהגה לא נמצאת אצל רבנים אלא אצל ראשי ישיבה. נגיד המנהיגים הגדולים, הפוליטיים, מי שמקבלים את ההחלטות זה ראשי ישיבה, מאז הרב שך, כן, הראש ישיבה, ולא הרבנים. מה ההבדל? רבנים מתמודדים כל הזמן עם ילדים בני 18. והם מבריקים הכל ותוקפים אותם ולא נותנים
להם... ראשי ישיבה.
כן, ראשי ישיבה.
ראשי ישיבה, לא
רבנים. ראשי ישיבה, כן. ובודקים אותם אם זה עקבי ומציגים טיעון מבריק, ואתה צריך להיות מוכשר בשביל להתמודד עם החבר'ה האלה. זה לא... זה חבר'ה לא קלים. בישיבות הטובות בוודאי. אבל אתה לא מתמודד עם זה שזה... סתם, מה שאתה אומר לא מחזיק מים. אף אחד לא יגיד לו את זה. מה שיגיד לו, תראה, יש סתירה ממה שמעת לשם למה שמעת פה, ויש לי קושייה משם, וקושייה פה, זה עושה חינוק נהדר, וכולם מתמוגגו מנחת, כי זה מבריק. אבל הוא מדבר שטויות. עכשיו, את זה בן אדם מבוגר צריך להגיד לו. זאת אומרת, רב מתמודד עם אנשים מבוגרים, זה אנשים שיש להם משכלה, ויודעים לחשוב, ויש להם כבר ניסיון חיים, זה לא ילדים בני 18-20 שבודקים אותו על הלוגיקה. אבל הוא תשמע, מה שאתה אומר לא עושה שכל. זה הכל. לך הביתה, תעשה שיעורי בית. זה לא, לא מצאנו סתירה בדבריך, והחילוק שלך הוא נהדר, הכל בסדר, אני אברך עליו אחרי זה ברכת התורה. אבל זה לא אמיתי, אתה לא יכול לעבוד עם הדברים האלה בפרקטיקה. יש משהו בשכל הבלבטי עם כל הבוז שרוחשים לו בישיבות או בבית המדרש, שהוא מאוד נחוץ כדי לאזן את ה...
זה הניסיון.
כן, נכון. הניסיון הוא בתיאוריה,
כבר הרבה תחומים. זה בהנדסה לגמרי, יום יום.
כן, נכון.
לא לנסוע באופניים או הולכת עם סכין, זה השכל בלבטי, כי זה לא נובע משום, אף אחד לא הוציא משום סוגיה,
לא, כי אסור לנסוע באופניים. לא, לא, לא עשיתי השוואה. אני מביא עוד דוגמה לזה, שמה שקורה, אני חוזר עכשיו לאופניים ולסכין.
אבל הרב, הסכין כן פשט.
הטענה היא שברגע שנוצרת איזושהי נורמה בעולם חרדי, היא נבחנת מול אברכים ובחורי ישיבה. היא לא נבחנת מול הבן אדם ברחוב. וככה יכולות להיווצר כל מיני נורמות מטורפות כאלה שצריך ללכת עם שקית ניילון ולא עם זה, או להחליף את השם, או... אין להם שחר כמובן, אבל כמה שהם נכנסים, ואנשים פתאום תופסים שיש באיזשהו סוג של יראת שמיים, לא עושה אנלוגיה מלאה לקודם, אני מראה את העיקרון. עכשיו, באופן עקרוני זה היה צריך לקבל פידבק מהעם שבשדות. זאת אומרת, האדם ברחוב היה אומר, שמע, תפסיק לבלבל את המוח. זה שטויות. זה נורמלי, מבוגר. עכשיו, מה קורה בבני ברק או בחברה חרדית? אם מישהו יגיד דבר כזה, אז הוא לא ירא שמיים. אנחנו לא משגיחים בבלבטים, הם לא נחשבים. אנחנו מתחשבים באוילם, לא בעולם. מקשין האוילם, לא העולם. העולם זה סתם אנשים. האוילם זה יושבי בית המדרש. ומה שקורה כתוצאה מזה שההחלטות מתגבשות ומתקבלות בתוך בית מדרש, בעצם בין תיאורטיקנים. אוקיי? שהם כמובן גם מוכנים ליישם את זה, אבל בסופו של דבר זה בין תיאורטיקנים, והם לא מקבלים את הפידבק הזה של 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 האדם הפשוט, השכל הישר. כולם אומרים משהו פה לא הגיוני. כן, בדיוק. הם בנו ציבור שלם שכולו תיאורטיקן, ומי שלא כזה, דעתו לא נספרת. עכשיו, זה טעות, כי הם תופסים שזה כניעה לחולשה, להקשיב לביקורת הזאת של הבא לבוס, כן, של מי שבחוץ. בעוד שאני חושב שזה הפוך בדיוק. זאת אומרת, להקשיב לביקורת שלו זה לקבל תיקון של שכל ישר למבנים האינטלקטואליים שאתה בונה בבית המדרש. ואם חסר לך הדבר הזה, אז אתה מגיע למסקנות בעייתיות. המסקנות שלכם בעייתיות. זה לא שאתה לא צריך להתפשר, להפך, אתה הולך על הנכון ביותר, על הלכתחילה. לא, אתה הולך על משהו לא נכון. אם משהו לא מתאים לציבור, אז לא נכון לעשות אותו גם בבית המדרש. באופן עקרוני, כמחייב. עוד פעם, יכול לבוא כל אחד ולהחליט שבשבילו הוא עושה בעל מעלה יתרה. אז הוא בכל זאת עושה דברים. יש עניין לעשות דברים מעבר לסטנדרט המחייב, אבל ודאי לא לקבוע משהו כנורמה מחייבת כשהוא לא מחזיק מים. השכל הישר שולל אותו. אז גם בהקשר הזה, הרבה פעמים הקביעות והחילוקים האלה יכולים להיאמר בבית המדרש, אבל בחיים, היופי הזה של הפסיקה הלכה למעשה, זה משהו שגיליתי מאוד מאוחר. שיש בזה המון, הדרך איך לשלב את זה עם החשיבה הבית מדרשית, לא להחליף את זה, לא להגיד לגוב, זורקים את הכל לפח, עכשיו אנחנו נחשוב מה שהבטן אומרת, אלא לתת ביקורת לשכל המנתח באמצעות השכל הבלבטי.
לא זוכר למי מספר על איזה ראש ישיבה ששלח שאלה בהלכה לרב העיר, ואמר לו, אבל אל תכתוב לי ואל תקריא את הנימוקים, כי אני אוכל את כולם.
כן, חיים שלח לרבי צקל חנן. אגב, רב חיים היה רב העיר.
רב חיים היה רב העיר.
זה אחת הבעיות הגדולות.
מה הוא?
רב חיים היה רב העיר, הוא היה רב של בריסק. והוא התנהג כמו למדן, למרות שהוא היה רב. זאת אומרת, שלח שאלה לרב, ואמר, כן, בלי נימוקים. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו, הטענה של החידה, שאין, שבית דין לא יכולים לדעת מה בליבו של האדם, היא טענה בעייתית. טענה בעייתית, כי לפחות בדיני ספקות, לבדי, אני אומר, דיינים, לא בבית המדרש, דיינים לא יוציאו להורג דבר כזה, אם הם יהיו בספק, אם האמת היא שתשובה באמת פותרת, וכל הבעיה זה רק שאני לא יודע אם הוא עשה תשובה או לא. לכן אני אומר, לכאורה צריך להיות שהאמת היא שתשובה לא פותרת, אפילו אם אני כן יודע. אז בסדר, אז זה מה שההלכה אומרת, אבל אם האמת הייתה שתשובה כן פותרת, כל הנקודה היא רק שאני לא יודע אם הוא עשה תשובה או לא, אני לא חושב שזה הסבר מספק. עכשיו, הנודע ביהודה שואל את אותה שאלה, שם יש תשובה מאוד מעניינת של הנודע ביהודה. פעם, לפני הרבה שנים למדנו את זה פה, כשדיברנו על שוטים, הייתה שנה שעסקנו בשוטים. אז קראנו את התשובה הזאת, זה אור החיים סימן למדי. יש שם איזה חתן שהתברר שנעף עם חותנתו. ועכשיו הוא שואל, האם הוא צריך לגלות לחמיו. לגלות לחמיו שהוא נעף עם אשתו. בקיצור, בלגן נוראי שם, לא משנה. אז השאלה, האם צריך לגלות? לא, נכנסים לכל מיני דיונים. בין היתר, הנודע ביהודה מדבר שם על השאלה שלנו. כן, האם תשובה מועילה לפטור מעונש? אז אומר אלא, ותדע, הרי זה בלתי ספק שהתשובה מכפרת כפרה גמורה. ודבר זה מפורסם בתורה ונביאים וכתובים ובשני התלמודים ובכל המדרשים. והנביא אומר, ובשוב רשע מרשעתו, כל חטאותיו אשר חטא לו תזכרנו לו. וגם זה אין ספק בו, בזמן שהסנהדרין היה נוהג, אם עבר על חייבי מיתות בית דין אחר התראה, אף אם שהו עדים ולא באו לבית דין שנים רבות, ובין כך עשה זה תשובה והרבה סיגופים ותעניות לאין מספר יותר ויותר מתשובת המשקל הנזכר ברוקח. הספר הרוקח מביא תשובות המשקל, איזה סיגופים צריך לעשות על כל עבירה. ושוב אחר כל התשובה באו עדים לבית דין והעידו, הוודאי שאין הבית דין משגיחים על תשובתו, ושורפים וסוקלים לפי עונש החטא. למרות שברור שהתשובה מחפרת לגמרי והופכת אותך לנקי, בא במידה ברור שהיא לא מועילה לפתור מעון של בית דין. והדבר ייפלא, אומר הנודע ביהודה, כיוון שוודאי שהתשובה הועילה, וכבר שר אבונו וחטאתו נתכפרה, למה יומת? ונקי וצדיק אל תהרוג תיב. ובעד יאמרו ברי שאילו אלוקים, חייבי מיתות עשה תשובה, אין בית דין מוכלים לו. זה הגמרא שהבאתי קודם. אלא ודאי גזירת הכתוב, אומר הנודע ביהודה, שאלמלא כן בטלו עונשי תורה בכללן, טיעון שלך איציק, כן? ואין אדם שעומד בבית דין כי יאמר חטאתי והנה נשב. כל בן אדם שחטא, אומר, נכון, חטאתי, אבל עכשיו שבתי. אז יפטרו אותו. אז בעצם יש לך מסלול ירוק, כן? אתה יכול לרצוח, אתה יכול לחלל שבת, אתה יכול לעשות בית דין והתראה, הכל בסדר. תעשה את זה, אחרי זה תודיע בבית דין שעשית תשובה ותיפטר. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן עונש מיטה על קצת עוונות כדי שיתיירא האדם מלעבור, האלמנט ההרתעה, לכן נחוץ הוא שלא תועיל תשובה להציל ממיטת בית דין. לכן אומר עבודה ביהודה, אי אפשר שתשובה תועיל להציל ממיטת בית דין. עוד פעם, ההנחה הבסיסית היא שתשובה כן הייתה אמורה להועיל. זה לא שיש פה משהו מהותי. אלא מה? העונש מתרוקן מתוכן אם אנחנו נקבל תשובה כדי לפתור ממיטת בית דין. כי אז בעצם יוציא שכל אחד ייפטר ויגיד שהוא שב בתשובה, לפחות ספק יש לך, וכיוון שכך, אז אתה לא יכול, אתה פותר אותו. ואז הוא, אחרי זה הוא ממשיך לדיון שלו, זה מה שנוגע לענייננו. אז זה, זה האפשרות השנייה. כאן גם כן יש מקום קצת להעיר, מה ששמואל מעיר קודם. יש דרכים אחרות לפתור בן אדם, להרתיע, סליחה. אפשר להרתיע אותו, בסדר, אז תן מלכות, לא מיטה, או תכנס אותו לכיפה. אבל מצד והצילו העדה, לפתור אותו מעונש בית דין, אז יכולת לפתור אותו מעונש בית דין גם בגלל התשובה. אם ההנחה עוד פעם, שתשובה כשלעצמה מעיקר הדין כן הייתה אמורה לפתור, כל הבעיה זה רק ההרתעה, בסדר, אז תעשה את מה שאתה צריך מבחינת ההרתעה. אבל זה היה צריך להיות משהו שהוא לא מן הדין, לא משהו שהוא מן הדין. בית דין, אם יראה שהשעה צריכה, אז הוא יענוש בכל זאת, כי זה לא מן הדין. אבל ברמה העקרונית, זה לא הדבר המחייב. יש סיפור של שמעון בן שטח, שם עם עדים שחזרו בהם, העידו על הבן שלו וחזרו בהם, והתברר שהבן בכלל לא חטא, והוא התחייב מיתה, והרגו אותו. סיפור סוקרטי. כן, כן, תהרוג אותי, כי העדים אמרו עליי, למרות שאני לא ממש סיפור סוקרטי כזה. אבל אני חושב שהסיפור הזה הוא לא באמת מה שצריך לעשות, אלא שם באמת הוא ראה שהשעה צריכה, והיה צריך לחזק את העניין הזה. אבל כן, אם הוכח בבית דין שעשיתי את המעשה הזה, אז צריך להרוג אותי כדי שהציבור ידע. כן, כמו שהתוספות מביא את המדרש הזה בבטרה, את המדרש הזה על המקושש. כן, שהמקושש בעצם רצה להראות לעם ישראל שנענשים במיטה על חילול שבת, לכן הוא קושש בשבת. בעצם הוא לא באמת רצה לקושש, הוא היה צדיק. ואז, כן, התוספות שואל, אז למה הרגו אותו? הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כן, בדיוק. כי הוא עשה בעצם, הוא קושש לא בשביל הזרדים, לא היה צריך את הזרדים, אלא בשביל
לנרות. זה התוספות היה ראש השיבה.
כן, זהו, בדיוק. הוא קושש כל כך משונה. הרי ברור שבדין לא ידע את זה. הוא לא אמר לבית דין, אני קוששתי כדי להראות לעם ישראל, כי אז הוא היה מפספס את כל העניין. אז בית דין לא ידע שהוא קושש בגלל זה, הוא שיחק את העבריין. איזה מין קושייה הזאת. בכל אופן, אז הטענה, במקום שהשעה צריכה, אז יכול שבית דין יערוק. אבל לקבוע את זה כסטנדרט ההלכתי הקבוע, זה עדיין נראה לי קשה, אם באמת מקבלים את ההנחה הבסיסית, שתשובה אמיתית פותרת מונשי בית דין, שזה גם הנודע ביהודה מסכים.
לא בטוח. אני כשהרב הכיר אותו, הבנתי שהוא מכוון שזו אינדיקציה לזה שזה לא עובד. אבל לא בגלל שזו הסיבה ירתעה. אחרת לא היו אנשים אנשים שהתורה לא היו מתקיימים. זה שהתורה רצתה להניף.
אז הרב מכניס את ההרתעה, הוא אומר, מדבר על ההרתעה.
הוא מדבר על זה ב...
לא, נראה לי דחוק. מדבר על ההרתעה, הוא אומר, לא תושג ההרתעה, פשוט זה הטיעון שלו. אני אומר, אבל בואו נסתכל רגע עכשיו, אני אתקדם צעד אחד הלאה. אני כבר אגיד את מה שאני אומר. זאת אומרת, אני חושב שיש גם מהר"ל, עוד רגע נראה אם אנחנו נספיק גם לראות אותו. המהר"ל טוען שמעיקר הדין תשובה לא מועילה לעונשי בית דין. זאת אומרת, יש לו שם שני הסברים למה, אבל הוא טוען פשוט נגד הנחת היסוד של החידה והנודע ביהודה. אני רוצה לטעון בעקבות כל המהלך שראינו בשיעורים הקודמים, שהתשובה, אם עשית את התשובה המהותית, את התשובה הגדולה, אז היא תועיל לפתור מונשי בית דין גם. אם עשית את התשובה הטכנית, עם ארבעת השלבים, חרטה, עזיבת החטא, קבלה לאבא ווידוי דברים, אז זה לא יועיל. את כל מה שנאמר שתשובה לא מועילה לפתור מונשי בית דין, זה התשובה הרגילה, התשובה שמדברים עליה בהלכות תשובה. אבל התשובה המהותית, אם בן אדם באמת יתהפך, אף אחד לא יהרוג אותו. זה מועיל מונשי בית דין. עכשיו אני אציג את זה בתור קושייה על הנודע ביהודה. הנודע ביהודה בעצם אומר ש... שאם אנחנו נפתור את בעל התשובה מעונשי בית דין, אז רוקנו מתוכן את עונשי בית דין. כי כל אחד שעשה, התחייב עונש, מיטה או מלכות, אז הוא יגיד, עשיתי תשובה, ולפחות מחמת הספק אנחנו נפתור אותו. עכשיו, אם אני באמת אומר, וזה מה שהקשיתי על החידה, אז שבית דין יבדוק אם הוא באמת עשה תשובה. מה הבעיה? אם הוא עשה תשובה אמיתית, אז תפתור אותו, ואם לא, אז לא. אז זה לא מישהו שבא ואומר, עשיתי תשובה בשביל להיפטר מעונש. אלא הוא באמת עשה תשובה. נו, בסדר גמור, אז אם הוא באמת עשה תשובה, באמת תפתור אותו. אם הוא לא עשה תשובה, אז יהיה עונש. אז תטיל עונש, אם הוא רק משקר, או לא עשה תשובה מלאה. אבל אם בית דין יכול לבדוק אותו, אז שיבדוק אותו ויחליט אם הוא עשה תשובה או לא. ואם אכן הוא מגיע למסקנה שהוא עשה תשובה, וראינו שבית דין הרי יכול לעשות את זה, לקבוע שאדם עשה תשובה אמיתית, לעניין כשרות לעדות וכדומה, אז גם פה שיפתור אותו מעונש. ואז הנודע ביהודה שוב פעם, בעצם למרות שהוא הולך בכיוון אחר, הוא מניח את ההנחה של החידה, שבית דין כנראה לא יכול לדעת לאשורו, אם הבן אדם עשה תשובה או לא עשה תשובה. כי אם הבן אדם יכול היה לדעת, אני לא חושב שהקושיה שלו היא קושיה. אם הוא עשה תשובה אמיתית, אז בית הדין באמת יכול לפתור אותו. וזה לא נכון שכל אחד יכול לבוא ולהגיד עשיתי תשובה. אם הוא יגיד עשיתי תשובה, זה לא מספיק. הוא צריך לשכנע את הבית דין שהוא באמת בעל תשובה אמיתי. הנודע ביהודה כנראה מבין שאי אפשר, בית דין לא יכול לקבוע את הדבר הזה, כמו החידה, אבל אני אומר, זה קשה. זה קשה מכל המקומות שראינו. ולכן בעצם אני רוצה לטעון שהשאלה של הנודע ביהודה לא קשה. והטענה היא שתשובה אמיתית באמת מועילה. תשובה טכנית, התשובה הטכנית לא מועילה לפתור מעונשי בית דין, היא מתקבלת בדיני שמיים, זה לפני משורת הדין, אבל היא לא פותרת מעונשי בית דין, ואז הקושי של הנודע ביהודה לא עולה, למה? כי אין מה להגיד, טוב, אז כל אחד שעשה עבירה יבוא לבית דין, יגיד שבתי ויפטר. לא נכון, הוא לא ייפטר. רק אם בית, זה כמו אין טעם לפסול לעדות, כי כל אחד שפסלת אותו לעדות יגיד שבתי והוא יהיה כשר לעדות. הוא לא יהיה כשר לעדות. רק אם בית הדין יבדוק, השלוש שנים שדיברנו קודם, לא משנה כמה, רואים שהוא באמת מתנהל בצורה אחרת. הוא עשה תשובה אמיתית, הוא לא מלווה בריבית אפילו לגוי, כן? הוא מתרחק אפילו בדברים שהם מותרים. אז הוא בא על תשובה אמיתית, במצב כזה באמת נפתור אותו מעונש. ומה הבעיה בזה? זה לא מרוקן את העונש מתוכן. הפוך, ככה העונש משיג את מטרתו. הרי מה יותר טוב מאשר שהעונש הצליח להביא את האדם לשוב? רק ברקע כמובן יש תמיד את האיום שהעונש יופעל, אם לא נשתכנע שאתה בעל תשובה אמיתית.
אין שום מקור שאומר שיש סיטואציה כזו, שאם השתכנעת.
לא, אז אני אומר
בסדר. אין שום מקור.
בשלב זה אני מדבר על סיפור.
כל המקורות אומרים ש...
כן, אבל לגבי... בית דין יכול לקבוע.
כן, אבל בית דין יכול לקבוע, וכל המקורות אומרים שזה בדיני...
שבכל זאת זה לא פותר.
שבית דין זה לא פותר.
עכשיו אני שואל למה. אז אני אומר, מה שאומר הנודע ביהודה לא הגיוני, ומה שאומר החידה גם לא הגיוני. ולכן אני רוצה להציע הצעה אחרת. אני טוען שכל המקורות האלה מדברים על התשובה הקטנה. התשובה הגדולה זה כן מועיל, לא דרך אני אוכיח את זה.
יש מקור כזה?
כן.
זהו, זה מה שאני מחפש.
מתי ניתן לו עכשיו את המכות ונחכה? הרב, מתי אנחנו נשתכנע שהוא עשה תשובה? הטכנית, אני שואל. טכנית. עכשיו הוא גמר את המשפט והוא מגיע לו מלכות?
כן, אני ארוג אותו גם, לא רק אתן לו מלכות.
אז מתי נשתכנע?
לא יודע, אם הוא עשה תשובה, שיגיד שהוא עשה תשובה ונבדוק.
אבל איך נבדוק? כמה זמן? זה חסר לי השלב הזה.
אם הוא בא ואומר, אני בעל תשובה אמיתי.
אמיתי, אמיתי. וכל אחד שמוצאים אותו להורג מתחנן על נפשו, אתה רואה את החרטה, אתה אומר, הוא בטוח בעל תשובה.
אנחנו נחכה עד שנשתכנע שזו תשובה אמיתית ונפתור אותו. כמה שבית דין צריך. צריך חודש, שבוע, שנה. כמה שבית דין צריך. לא, מה בוער לנו להרוג אותו? אבל אם אנחנו משתכנעים שזה לא רציני, אז לא, אז נהרוג אותו. או נלקה אותו.
בואו נלך למסלול להפוך. אם השתכנעו שהתשובה היא לא אמיתית, אז עכשיו בגנב, אתה אומר אחרי כמה שנים, כן מחזירים אותו, למרות שזו תשובה לא אמיתית, מי יודע מה.
נכון.
מה
השאלה? כן.
זה נשמע הגיוני.
למה לא?
לא,
דיני... התשובה לא אמיתית. בית הדין אומרים לו, אנחנו יודעים שהתשובה שלך לא אמיתית.
לגבי גנב ורשע, זה צריך להבין. בגנב ורשע, אמרתי שברמב"ם משתמע שחייבי מלכויות, נגיד שהם רשעים, והיה עם בינקות הרשע. אז אם מישהו חייב מלכות, הוא רשע ופסול לעדות. אם הוא לקה, אפילו בלי תשובה, הוא חוזר לקשרות. שאלה למה? אז הקצות כותב, לא על זה, אבל הקצות טוען, שרשע דחמאס, יש שני סוגי רשעים שפסולים לעדות, רשע דחמאס ורשע שחייב מלכות או מיטה, שחייב עונש. רשע דחמאס זה גזלן או מזיק או משהו כזה. הקצות טוען שיש הבדל ביניהם. רשע דחמאס הוא חשוד לשקר, הוא פסול בגלל חשד לשקר. רשע של חיוב מלכות הוא פסול מגזרת הכתוב, פסול הגוף, זה לא חשד שקר. עכשיו, אם זה כך, אז בהחלט ייתכן שברגע שהוא לקה, שר פסול הגוף. למה? כי למה באמת פסלו את הרשע? נדמה לי שזה ההסבר הסביר ביותר, למרות שגזירת הכתוב. הגזירת הכתוב זה בגלל שזה לא חשד שקר, מה שהוא אומר יכול להיות שזה אמיתי. אבל למה אני פוסל אותו? יש היגיון למה אני פוסל אותו, למרות שזה מה שהוא אומר זה אמיתי.
הוא
לא במשחק. מה? יותר מזה, אני לא מוכן לתת לו מעמד. זאת אומרת, תחשבו, בן אדם שהוא, לא יודע מה, זולל חזירים לתיאבון יומם ולילה, סוחר חזיר גדול, מוכר לכולם. אתה יודע, עכשיו הוא מגיע לבית דין, הוא מעיד שפלוני חילל שבת, ואנחנו הורגים את מחלל השבת על סמך דיבורו. עכשיו עוד פעם, הוא מדבר אמת, אני לא אומר שהוא חשוד לשקר. על אמת הוא מקפיד. אבל אתם מבינים איזה מעמד הדבר הזה נותן לבן אדם? על סמך דיבורו הרגו אדם. זאת אומרת, קיבלו את העדות שלו, בית דין התייחס בכבוד למה שהוא אמר, והתנהג על פיו, זאת אומרת, הכריע על פיו. התורה לא מוכנה שיתנו מעמד כזה לעבריינים. עכשיו, במקום שהעבריין לקה, זה מה שאומרים היום, שהוא שילם את חובו לחברה. כיוון שהוא שילם את חובו לחברה, אז מבחינת הנראות החברתית, בסדר, הוא כבר נהנש. מכאן והלאה, אנחנו יכולים לקבל את עדותו. כי ההנחה היא שמה שהוא אומר זה אמת. אז לכן, זה מתנהל כמו סנקציה. זה שאני לא נותן לו. הקשרות לעדות הופכת כאילו לסוג של עונש. זה לא עונש, אלא חינוך ציבורי, אבל זה כמו עונש. וזה עד כל עוד הוא לא נהנש. ברגע שהוא נהנש, אז גמרנו, הוא חזר להיות אזרח מן השורה, תשובה הוא לא עשה, והקדוש ברוך הוא לא יסלח לו. בסדר, אבל כשרות לעדות נקבעת לפי השאלה אם אתה נתפס כרשע ציבורית. והציבור מבחינתו, אם שילמת את חובך לחברה, אז בסדר, אז מבינים שחזרת חזרה להיות אזרח תקני, גם אם לא עשית תשובה. בסדר? חזרת, נהנשת על זה, גמרנו. אז אין בעיה. כל עוד שלא נהנשת, אז אתה בעצם... נפסל לעדות. לכן, אגב, היום זה באמת בעייתי, כי היום אין בית דין שמלכה, זה אנחנו חוזרים לחידוש השמיכה. אין בית דין שמלכה, ואז יוצא שלרשעים אין דרך לחזור לכשרות. כל עוד הם לא לקו. אבל אם עשו תשובה, זה כן יחזיר אותם לכשרות, אפילו אם הם לא לקו.
מה נפקא מינה לכשרות?
מה?
מה נפקא מינה לכשרות?
כשרות לעדות.
חל עליהם שם רשע גם בלי בית?
מה?
חל עליהם שם רשע גם בלי בית?
כן, בטח. בית דין של היום גם יכול לקרוא של אדם רשע. לעניינים שנוגעים להיום.
כל מה שאמרת עכשיו זה הרי הקשית על החידה. איך אתם אומרים שבית דין לא יכול לקבוע? הנה עובדה בית דין קבע בגזלן. נו, הנה התירוץ. יש תשובה ציבורית, יש תשובה לא ציבורית, איך הציבור...
לא, התשובה הציבורית זה לא לקבוע שהוא בעל תשובה. התשובה הציבורית זה שילם את חובו לחברה, זה לא בעל תשובה. אני נבע על דברים שבלב, בן אדם עשה תשובה. שם בית דין קובע שבן אדם עשה תשובה. אמרתי, בשיטת הרמב״ם, ספציפית, על חייבי מלכות, יש דברים שעליהם צריך תשובה. בחייבי מלכות לא צריך תשובה, מספיק שהוא לקה. אז זו דוגמה אחרת. קודם הבאתי ראיה לא מהתפיסה הזאת. זה מהתפיסה שצריך תשובה כדי לחזור לכשרות. או באותם עבירות שצריך תשובה. יש עבירות שצריך תשובה, יש עבירות שמספיק של הקיטה.
אז מה, יש לו שני מסלולים?
כן, אז אני ממשיך בעצם את הטענה שאמרתי לכל אורך הדרך. יש שני מסלולים של תשובה. יש את התשובה הקטנה ואת התשובה הגדולה. וגם בהקשר הזה של האם תשובה מועילה לפתור מעונשי בית דין, גם פה אני ממשיך את החילוק הזה. התשובה הקטנה לא מועילה, התשובה הגדולה כן מועילה. כי אם בן אדם מתהפך, אז הוא יתהפך, הוא באמת אחר. אי אפשר להרוג בן אדם כזה. בן אדם אחר. אותו טיעון שאמרתי לכל אורך הדרך. אני חוזר ואומר גם כאן. עכשיו אני אביא לכם כמה ראיות לדבר, או אינדיקציות לדבר. זה כבר לא מופיע במאמר שם, יוסי, הנקודה הזאת. החילוק בין התשובה הגדולה לתשובה הקטנה גם לא מופיע שם, ועכשיו הראיות שאני אביא, זה יתחדש לי אחר כך. תוציאו מהדורה בטרה, אז תגידו לי. תראו, יש כלל שמודה בכנס פטור. אם אדם בא והודה מיוזמתו שהוא עבר עבירה שמחייבת אותו בכנס, למשל הוא הודה שהוא גנב. אז זה מחייב אותו בכנס של כפל, או 4-5 אם הוא טבח או מחר, אז הוא פטור מהכנס. את הממון כמובן הוא חייב. למה? כי הממון זה תשלום פיצועי. זאת אומרת, אתה הזקת למישהו, תחזיר את הכסף, לקחת ממנו, פגעת ברכוש שלו, תחזיר את המצב לקדמותו. אבל כנס זה תשלום עונשי. אז אם אתה מודה בכנס, אתה פטור. זאת אומרת, אתה לא חייב בעונש הזה של הכנס. למה באמת לא? שאלה מעניינת. אבל בוא נראה רגע דין נוסף. יש מחלוקת רב ושמואל, אבל כמה ובעוד מקומות, מה קורה אם מודה בכנס ואחר כך באו עדים. אני באתי והודיתי שגנבתי. ואחרי זה באו עדים ואמרו שגנבתי. אז ההודעה לא מספיקה כדי לחייב אותי בכנס. אבל עכשיו יש עדים. עזוב את ההודעה, אז ההודעה לא חייבה אותי בכנס. ועכשיו יש עדים. העדים אומרים שגנבתי וטבחתי.
השאלה אם ההודעה לא פתרה אותו.
אז המחלוקת שרבו שמואל היא בדיוק בשאלה הזאת. מודה בכנס ואחר כך באו עדים. חייב או פטור? זה המחלוקת. להלכה אנחנו פוסקים שפטור. האחרונים מסבירים, בכל מיני ניסוחים פורמליים, עוד פעם בית מדרש, למה הוא פטור? כי ההודעה לא רק שהיא לא מחייבת, ההודעה פותרת. לא רק שהיא לא מחייבת. אנחנו מסבירים למה. למה ההודעה פותרת? הודעה, לכל היותר, אין אדם משים עצמו רשע או מין משהו כזה, ההודעה לא מספיקה כדי לחייב. אבל איפה מתנו שההודעה פותרת מעונש? למה היא פותרת? אתה יודע שהוא גנב, תן לו את הכנס של גנב. אז מה עם ההודעה? הודעת בעדים, כמה עדים דמי, קיבלת את זה, כמו שיש עדים, הוא גנב שישלם כנס, שישלם כפל.
עשה תשובה.
כן, אז עוד רגע נראה. אבל להלכה אנחנו פוסקים שהוא מדי בכנס ואחר כך באו עדים פטור. אז אני אומר עוד פעם, הניסוחים של האחרונים זה או שההודעה היא פותרת ולא רק שהיא לא מחייבת, אחרים אומרים שאם הוא הודעה זה כאילו שהוא שילם את הכנס. זה בשריד שרוצה לטעון. שאם הוא הודעה כאילו שילם את הכנס. אני חושב שהניסוח הראשון אני יותר מוכן ללכת איתו. כי בניסוח הראשון באמת נדמה לי שמתבקש, וזה, שסיפרתי את זה פעם, שהייתי הנחיתי איזה סמינר של רקובר, כל מיני משפטנים, איזה עורכי דין ושופטים, שהוא עושה סופי שבוע כאלה. אז הוא עושה סדנאות שם מרתוניות לאורך הסוף שבוע, ואני הנחיתי את אחת הסדנאות האלה. וכשלמדנו את הסוגיה הזאת, אז היה שם איזשהו שופט, שהיה ברור שהוא לא יודע ללמוד באמת, הוא אמר, טוב, סולחים לו. כאילו, הוא הודה, סולחים לו, ולכן גם אם באו עדים אחר כך, אז הוא פטור. אז בהתחלה ככה גיחכתי לעצמי את התשובה הבלבטית הזאת, ואז אמרתי לעצמי, רגע, האמת שזו תשובה נהדרת. תשובה ממש יפה. זה הסבר נהדר. וזה גם מסביר היטב למה אם באו עדים אחר כך, הוא עדיין פטור. כיוון שההודעה, כמו שאומרים האחרונים, היא פותרת, לא רק שלא מחייבת. למה היא באמת היא פותרת? הסבר הכי פשוט שבעולם. אם הוא בא ומודה מיוזמתו, אז הוא עשה תשובה. אם הוא עשה תשובה, אז הוא נפטר מהעונש.
יש לי תירוץ אחר. כי אם הוא יודע שיבואו עדים, אז זה מקרה הפוך. כי מה אתה רוצה להשיג? אתה רוצה להשיג מקרה הפוך, נכון? יש פה שני עונשים.
הגמרא מביאה את זה.
יש שני עונשים, אני יודע, אני מכיר, אני אומר, אבל יש פה שני עונשים. עונש אחד זה הכנס, ועונש אחד, גזלן, אין לו כפל. למה? כי הוא אומר לך, אני גנבתי. הוא לא צריך את ה...
הוא אומר, אלא רואים אותו.
רואים, זה לא משנה, הוא אומר לך, אני לוקח. זה לא משנה לי מה אתה אומר. וגנב, אנחנו רוצים לעודד אותם להודות. כך, זאת אומרת, הכנס, אם הוא הודה, אז אנחנו בסך הכל רוצים להחזיר את הממון למישהו הישר. בדיוק כמו בגזלן.
אבל זה לא מעודד אותו להודות.
ודאי שכן, כי העובדה שכשהוא יודע שיבואו, אז הוא אומר, תשמע, חבל לי, כדאי לי להודות עכשיו.
לא, כשהוא יודע שיבואו, אז הוא באמת לא נפטר.
ודאי שהוא לא יפטר, כי אנחנו יודעים שאין לנו מה לחנך אותו. כי אז כל גנב יגיד, רק אם אני יודע שיבואו עדים, אז אני יודע.
זה בדיוק הנקודה, אם הוא לא יודע שיבואו, אז למה לפטור אותו? הרי הוא לא יבוא להודות, זה לא יודד אותו להודות. מה זה יודד אותו?
זה כמו כל
ה... ככה לא יתפסו אותו.
בטח שיתפסו אותו, זה כמו כל האיסוף נשק הזה, עכשיו אנחנו בלי עונש. אז תחזירו. אז אנשים כן מחזירים. אבל אם כל מי שיחזיר את זה, ואנחנו ניתן לו גם את העונש, אין אחד שיחזיר.
ברור, מה זה קשור? אם הוא רוצה להודות בין כה וכה, אתה אומר, אתה מאפשר לו להודות, אבל זה כשלעצמו לא יעודד אותו להודות. גם ככה לא יתפסו אותו, אם אין עדים.
לא, אבל הוא לא יודע עליהם. כשהוא יודע עליהם.
להפך, אם הגמרא אומרת שאם הוא בא בגלל החשש מהעונש, כדי להיפטר מהעונש, אז לא פותרים אותו. הגמרא אומרת שאם הוא שמע שהיו עדים המשמשים
ובאים. לא אותו אני רוצה להודד, אבל אני רוצה שאנשים, זאת אומרת, שתדע לך, שתקח בחשבון שיכול להיות שראו אותך, זאת אומרת...
לא, אבל הפוך, הגמרא אומרת שאם באמת אני בא בגלל זה, אז אני לא פטור.
אני יודע שאתה, אני מסכים, אני רק...
נו, אז למה זה לא להודד אותו בשביל להודות על זה?
זה לא להודות... אתה מה רוצה שלא יהיו גנבים?
נו.
נכון, זה מה שהגמרא רוצה שלא יהיו גנבים. לא, 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 אני רוצה שיודו, זאת אומרת, זה לא שיודו. אתה רוצה להוריד את הסיפור הזה שיהיו אחד גנבים.
אוקיי.
לכן בגזלן, שזו אותה, לכאורה אותה בעיה, שם אין את הכפל של הכנס. אצל גזלן אין כפל של כנס, בניגוד זה גנב שיש כפל של כנס. כי גנבים הם, אני אומר, אצל גנבים, אם שאתה נותן כפל, קח בחשבון שהעונש שלך יהיה יותר חמור. אז אתה אומר, אני רוצה לצמצם את התופעה, אז אני נותן עונש יותר חמור.
אוקיי. אז למה אתה מוותר עליו אם בן אדם הודעה? תן עונש יותר חמור כדי להרתיע את הגנבים.
לא, כי אם הבן אדם הודעה הוא הפך להיות גזלן. זאת אומרת, אם בא, בלי שיש לו עדים, הוא לא...
אז אם ככה זה דין מיוחד בגנב, ומה קורה עם עבריינים אחרים שהודו, בגנס, מזיק. מזיק שהודה בפלגניס קטנסה, כן, בשור שנגח. למה הוא פטור? הוא גם הפך לגזלן כשהוא הודה. זה דין מיוחד בגנב, אבל הדין הוא דין כללי בכל הכנסות. לא רק בגנב מול גזלן. כל הכנסות אתה נפטר כשאתה מודה. טוב, בואו, אני רק רוצה להשלים את המהלך. את הטענה היא בעצם שמודה בקנס ואחר כך באו עדים, מה שהוא פטור זה בגלל התשובה. את הגמרא אומרת שם, שאם הוא היה שמע עדים שהיו ממשמשים מובאים, והוא רץ להודות, אז הוא לא נפטר. למה? כי הוא הודה מחמת ביאטותא דעדים. זאת אומרת, הוא בעצם הודה ויש לו מפחד מעדים. אז מה? תכלס הוא הודה, וההודעה פותרת. לא פורמליסטיקה. ההודעה פותרת כשהיא מבטאת תשובה אמיתית. כשיש תשובה, אתה נפטר מהעונש. אם אתה מודה ושאתה שומע שיש עדים שעומדים להגיע, אז אתה לא בעל תשובה אמיתית. אז זה לא פותר אותך. זה פשוט. זה הכי פשוט שיש. עכשיו, אם זה כך, אז יש מקום להתלבט מה קורה אם מישהו מודה לעבירה של מיטה או מלכות, לא בקנס.
מישהו בא ומודה שהוא אכל חזיר.
כן. בעבירה של מיטה או מלכות. מה אתם אומרים? אני טענתי, כבר מזמן, באיזו הערה, באחד הפוסטים, טענתי ש... על ה... זה, על ה... על העד מדינה. הפוסט הזה על העד מדינה. על הערה שם כתבתי, שמסברה נראה לי שגם יהיה פתור. אותה סברה כמו מודה בכנס פתור, אם הודעה או תשובה פותרת מעונש, התשובה אמורה לפתור מעונשים, באופן כללי, לא רק בכנס. מה עם מיטה ומלכות?
זה צריך לבוא לידי ביטוי.
אני אסביר.
מודה בכנס יש מלא.
אני אגיד, זה גם כתוב. הגמרא במסכת מכות, בדף ה', רש"י כותב, רש"י וערך, כותבים דבר מאוד מוזר, והתוספות מאוד תמה עליהם. ברש"י שם וברך כתוב שאם בן אדם מודה בחיוב מיטה או מלכות הוא נפטר. כך הוא מסביר את הגמרא. וזה פשט הגמרא שם. מלכות בדף ה' עמוד א'. תוספות, יש שם שני תוספותים בעמוד. התוספות העליון מקשה על רש"י, הוא אומר, מה זאת אומרת? לא מצאנו דבר כזה. הבאנו קודם את הראייה, מכות בדף י"ג, זה מכות בדף ה'. מכות בדף י"ג זה המקור לזה שתשובה לא פותרת מעונשי בית דין. אבל רש"י והרך אומרים שכן, יש שם עוד ראשונים. אני מביא פה בא. תוספות שאנץ, משמע ממנו ככה. אבל תוספות אומר שזה לא מצאנו דבר כזה, ורש"י אומר שכן. ואני חושב שזו הרחבה של העיקרון של מודה בכנס פטור. מודה בכנס פטור כי הוא בעל תשובה, ולכן הוא נפטר מהעונש הכספי. ורש"י אומר שההודעה פותרת אותך גם מעונש המלכות ומיטה. למה? איך זה מתיישב? רש"י עצמו ראינו בדף י"ג הרי אומר שהודעה לא פותרת מעונשי בית דין. שמונה דפים אחרי זה. אלא מה? הטענה שלי זה שזו התשובה המהותית וזו התשובה הקטנה. בתשובה הקטנה, התשובה באמת לא פותרת מעונש. וזה כתוב בדף י' ג'. בדף ה', מה שרש"י אומר, זו תשובה מהותית. התשובה של רבי עזר בן דורדי, התשובה של מקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, שראינו שתוך כדי יהור הוא יכול להפוך לצדיק גמור, בלי כל השלבים של התשובה. למה? כי תשובה מהותית הופכת אותך. אתה מישהו אחר. ברגע שאתה מישהו אחר, לא משחקים איתך במשחקים פורמליסטיים. כן יצאת ידי חובה, לא יצאת ידי חובה. עשית את השלבים הנחוצים, לא עשית את השלבים הנחוצים. התהפכת, אז התהפכת, אתה מישהו אחר, מי יהרוג בן אדם שהוא בעל תשובה? אני אזכיר לכם את מה שאמרתי ברמב״ם, התחלנו הרי ברמב״ם, שהבינוניים תלויים ועומדים בסרט ימי תשובה. אם עשו תשובה מוטב, ואם לא, אז נחתמים למיטה. שואלים שם, למה רק תשובה מועילה? תעשה עוד מצוות שיתו את הכף לטובת הצד הזכות. למה רק תשובה מועילה? אז הבאתי שם שני הסברים. אחד מהם זה שתשובה מורידה את החטאים מהכף שכבר הייתה בראש השנה. והמצוות שתעשה עכשיו זה בשביל השנה הבאה, המאזן של שנה הבאה. והתשובה של רבי חיים פרידלנדר, ההסבר של רבי חיים פרידלנדר, שאומר שתשובה משנה את הבן אדם. ברגע שהתשובה משנה את הבן אדם, אז הוא מישהו אחר, זה לא שאלה של כמה מצוות וכמה עבירות יש לו. אז הוא מישהו אחר, מה יש לדון את הבן אדם שהוא היה, אם הוא עכשיו כבר בן אדם אחר? ואמרתי שזה מן הדין. התשובה הזו מתקבלת מן הדין, זה לא חסד מיוחד, זה לא לפני משורת הדין. המהר"ל, שלא הספקתי לקרוא אותו פה, אומר שלמה בית דין לא פותר מעונש כשהאדם עושה תשובה? כי בית דין דן על פי הדין. ולסלוח בן אדם מכוח זה שהוא עשה תשובה, זה לפני משורת הדין, זה רק הקדוש ברוך הוא. בית דין, עכשיו אני טוען הרי שתשובה מהותית, מי שעשה את זה, מן הדין מגיע לו. זה כל המהלך שעשינו בשיעורים הקודמים. אם זה ככה, אז פה גם בבית דין, של מטה זה צריך לעבוד. וזה הרש"י בדף ה', לכן הוא אומר שתשובה פותרת משה בית דין. ומה הרעיון מאחורי זה? אני חוזר עוד פעם להבדל בין בית מדרש לדיין. אתה נמצא מול בן אדם שאתה יודע שהוא כבר בן אדם אחר, אתה לא תהרוג אותו וגם לא תלקה אותו. בבית המדרש אפשר להגיד מה שרוצים, אבל אתה לא תעשה את זה. דבר בבן אדם שהוא אחר לגמרי, אין, הוא מצדיקי עמודי הציבור, הפך לצדיק גמור, בעל תשובה, באמת עושה רק מעשים טובים, מתרחק ככל יכולתו מאחת. אז עכשיו תלקה אותו בגלל שלפני אני לא יודע כמה זמן הוא עשה משהו. לא, זה לא יקרה. סתם, פרקטית זה לא יקרה לדעתי. נמצאו איזה פטנט, למה לא ללקות אותו, לא להרוג אותו, משהו כזה. מה שאני טוען זה שזה לא פטנט, אלא זה ההלכה.
בבית המשפט זה יקרה.
מה?
בבית המשפט זה יקרה.
בסדר, בבית המשפט אולי זה יקרה. יכול להיות שתשובה משחקת שם תפקיד אחר. אבל אני חושב שבהלכה זה לא יקרה. במקום שבו יש איזשהו צורך, סוקרטי, הבאתי את המקרה ההוא, אז יכול שכן יענישו כי יש צורך, אבל ברמה העקרונית, לולי השיקולים החברתיים, אז זה בן אדם יהיה פתור. לכן זה משלים את אותה תמונה שאמרתי, שתשובה גדולה לא עובדת עם הכללים ההלכתיים של מה מעכב ומה לא מעכב, מה תשובה כן יכול לעשות, וכן עשית את הדבר הזה או לא עשית את הדבר הזה. אם התהפכת, אז התהפכת. אבל זה לא שאלה של אם יצאת ידי חובה או לא יצאת ידי חובה. אז גם בהקשר הזה שלנו של בית דין, אני חושב שזה אותו דבר. טוב, שיהיה גמר חתימה טובה. אנחנו מתראים אחרי סוכות.
אחרי סוכות.
רגע, שמיני
של... אני אעשה את זה יום חמישי.
אני אעשה את זה גם יום חמישי, אז שבוע אחריו.
ואתה...